רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. אז חג שמח, חג שמח לכולכם. חנוכה הוא אחד החגים היפים והמרגשים ביותר בתרבות היהודית, וגם הישראלית למעשה. חנוכה נקרא גם חג האור, חג שהמרכיבים שלו מחזקים את הערכים המשמעותיים ביותר בחיים. ואיזה ערכים? אור, נרות, משפחתיות, מתיקות, שמחה, הנאה, זה חנוכה. בחנוכה מדברים גם על ניסים. עולם האימון שממנו אני באה, וגם הקואוצ'ינג והפסיכולוגיה החיובית, מבחינתי זה עולם של יצירת ניסים. עולם בו אנחנו לוקחים אחריות על עצמנו, על המחשבות שלנו. מתוך כך לוקחים אחריות על מה נרגיש ואיך נפעל. חישבו, הרי זה נס ליצור מחשבות חיוביות ברגעי אתגר. כשקשה, כשעצוב, כמה קשה לחשוב חיובי. זה הרי נס לגרום לעצמנו להרגיש טוב. זה נס לראות את היש ופחות את האין, לראות מה יש לנו ופחות מה אין לנו, ומתוך כך לצמוח. אומרים גם כשחרב מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. זאת אומרת, גם כשאדם נמצא בסכנה גדולה, אל לא צריך להתייאש. איך עושים את זה? באמצעות תפילות, חשיבה חיובית, אמונה. ומה הקשר שלי בין החנוכה לניסים? אז התוכנית שלי היום תעסוק בתורת הנסתר. יש לי אורחת מיוחדת במינה שעוסקת בתורת הקבלה והנסתר. ואם אתם מחלקים נסתר לשתי עברות, מה אתם מקבלים? מקבלים את הנס והתר. זאת אומרת, לחפש את הנס. לחפש את הניסים בתוך החיים שלנו, ולהפוך כל דבר קטן לנס גדול. ושוב, איך עושים את זה? אז תהיו מודעים לכל מה שיש לכם בחיים, לדברים הקטנים, הטובים, המובנים אליהם. אלה שאנחנו כמעט, כמעט לא מתייחסים אליהם. לשים אליהם דגש ולהאיר את הפנס. להבין שהם הניסים הקטנים שלנו. ועוד דבר, הודיה. להגיד תודה, אנחנו מודים ומתחברים ישר למקום חיובי שיוצר לנו שפע. והיכולת להגיד תודה דורשת למעשה תרגול ואימון. זה לא בא בקלות. אבל ברגע שאנחנו עושים את זה, המוח שלנו מזהה הודיה כמצב חיובי, והוא יוצר לנו את הנס הזה. אז אני רוצה לומר תודה. תודה לכם מאזינים שאתם איתי. תודה על על השידור המופלא הזה. ואני רוצה לפתוח את המיקרופון לאישה מקסימה שהגיעה היום לשידור. שלום, ואחר הצהריים הטובים לך, אורנה.
חג שמח לכולם.
חג שמח. אני שמחה שהגעת אלינו כאן לרדיו סול ולהתארח אצלנו. לפני כן אני רק אומר גם, כי אני נעמי חייקה, נומרולוגית, מאמנת אישית ומומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר. מספר הטלפון באולפן, אם אתם רוצים לשלוח שאלות, לצלצל 03-677-3636. והוואטסאפ של רדיו סול 053-807-1213. אז הגברת אורנה בן שושן, אחר הצהריים טובים שוב, ואני רוצה להציג אותך בפני המאזינים שלא מכירים אותך. את עוסקת בשלל עיסוקים מעניינים, את אומנית, ציירת, יוצרת ומוציאה לאור מוצרי מיסטיקה, באמצעות תקשור, את מורה לקבלה ורוחניות, ואנחנו כבר נדבר על כל העיסוקים האלה שלך, באמת מעניינים, שפע של עיסוקים, אבל בואי נתחיל להכיר אותך קודם כל, אורנה, מהשם שלך. למה קראו לך אורנה? יש איזה סיפור מאחורי השם?
הסיבה היא די בנאלית, ההורים שלי חשבו שיהיה להם בן. ורצו לקרוא לו אורן.
אוקיי, אז אבל... אורן הפך לאורנה.
בדיוק.
ואיכן גדלת, איכן נולדת?
אני נולדתי בקיבוץ יפעת.
בישראל?
בישראל, ואחר כך ההורים שלי עברו להתנחל בנגב, ליישב את הנגב, וגרתי עד הגיוס בערד, ואחרי הצבא עברתי לתל אביב, הלכתי ללמוד בשלוחת הטכניון גרפיקה, עבדתי קצת במשרד פרסום בתל אביב, ואחרי זה נסענו לארצות הברית ל-15 שנים. שם עסקתי גם בגרפיקה, וגם למדתי תחום חדש של ריפוי. ריפוי הוליסטי, שבארץ פחות מכירים אותו. התחום נקרא פולריות.
פולריות.
פולריות, והיו כמה ניסיונות ללמד אותו בארץ, וזה לא בדיוק התפשט, לא בדיוק... תפס תאוצה, למדתי לעשות ריפוי אנרגטי, חזרתי לארץ אחרי 15 שנים, ועסקתי בגרפיקה, עסקתי קצת בריפוי, ציירתי הרבה, הצגתי הרבה תערוכות.
את באמת ראיתי שאת אומנית, והצגת בהמון תערוכות לא רק בארץ, גם בחול, נכון? כן. אבל לפני שככה אנחנו ניגע בכל הדברים האלה שאת מדברת עליהם, זה גם תוכנית נומרולוגית. את רוצה לדעת מה השם שלך, איזה אנרגיה נותן לך?
בכיף.
אז הניתוח של השם אורנה, זה נכון, כמו שאמרת, זה צורת הנקבה של אורן. ההורים רצו אורן, קיבלו אורנה. וזה מייצג אנשים יצירתיים, יוזמים, דינמיים. למעשה אנשים שהם מנהיגים. מוטיבציה ותפיסה טובה, שמים לב לפרטים הקטנים, יותר אוהבים לתת הוראות מאשר לקבל הוראות. זאת אומרת, צריכים להיות בעמדות ניהול או עצמאות, פחות במקומות שנותנים להם הוראות. ואנשים חזקים למעשה, מקרינים ביטחון כלפי חוץ. אז מה את אומרת, אורנה?
נשמע נכון, אני למעשה עוד לא יצא לפגוש איזושהי אורנה שהיא נחבט אל הכלים, או עם הערכה עצמית נמוכה, או אחת שלא לא מבחינים בה.
נכון.
כל אורנות שאני מכירה, יש להם נוכחות.
יש משהו בשם הזה, באנרגיה שנותן.
יש משהו באנרגיה של הובלה, של אישיות מאוד דומיננטית.
כן, אז את מרגישה שיש לך מן האנרגיה של, שהשם נותן לך.
יש, כן. בייחוד הקטע של יציאות למרות.
כן, זה חזק אצלך.
חזק מאוד.
כן. אז אורנה, את התחלת לעסוק בהמון עיסוקים. מכל העיסוקים הרבים האלה שאת עוסקת בהם, את התחלת עם גרפיקה.
התחלתי, זה מה שלמדתי.
זה מה שלמדת, וזה התעודה שיש לך, ומכאן זה הוביל אותך להתעסק בציור ובמה שאת עושה היום, נכון?
ציור תמיד ציירתי, תמיד יצרתי. מהציור ומעצם הלימוד של תורות רוחניות ואחר כך קבלה, עלה רעיון להוציא קלפים שישלבו את הציורים שלי עם מסרים מהקבלה.
אז התחלת אבל לפני כן בתערוכות של ציורייך, נכון?
כן, אני הצגתי גם בארצות הברית, גם השתתפתי בתערוכות באירופה, שחזרתי לארץ השתתפתי בהרבה תערוכות בארץ.
איזה סוג של ציורים? איזה סוג של אומנות?
האומנות שלי אפשר להגדיר אותה כאומנות מטאפיזית. אני לא למדתי בצורה רשמית.
כן.
כך שהאומנות היא מאוד אינטואיטיבית. למעשה היא מראה את המסרים שמתקבלים אצלי בראש, בדרך שאפשר לקרוא לה השראה או תקשור. מה, אני רואה תמונה, סצנה שלמה, שנכנסת לתוך הראש, ואותה אני מציירת.
אז מכך את יצרת את הקלפים, שאנחנו כבר נדבר עליהם, מהציורים ומהתקשור, את אומרת, מעצם זה שאת רואה, אני לא יודעת אם את לא אוהבת כל כך לקרוא תקשור, נכון? את פחות אוהבת להשתמש...
אני הייתי קוראת לזה השראה.
השראה. את פחות אוהבת לדבר על תקשור.
כן.
ויותר השראה. את רואה תמונות, ומהתמונות האלה, מה שאת רואה בעיני רוחך, את מציירת וזה יוצא לך בצורת ציור, נכון?
לגבי הציורים, כן. לגבי הציורים אני מקבלת כאילו סצנה שלמה לתוך הראש, ואותה אני מציירת. כלומר, העבודה של הציור היא כבר עבודה טכנית לגמרי, כשהוא למעשה, הציור גמור עוד לפני שהתחלתי לעבוד עליו, פשוט נמצא אצלי בראש. אבל מכיוון שאי אפשר לצלם מה שיש בתוך הראש, אז
זה עובר.
צריך לצייר את זה.
אז בוא נגיע באמת לעיסוק המרכזי שלך, שזה מה שאת עושה היום, וזה מה שאת אוהבת, ואת מגדירה את עצמך גם, כמורה לקבלה ולרוחניות. אז איך הגעת לעסוק בקבלה?
התחלתי ללמוד את כל, בכלל, תורות רוחניות, עוד בשנות ה-80, כשגרתי בארצות הברית. התחלתי מבודהיזם. למדתי כל מיני פילוסופיות רוחניות, לאורך השנים, אבל כשהגעתי לארץ, התחלתי ללמוד קבלה בערך לפני 23 שנים, וזה מה שהתחברתי אליו הכי הרבה. המודל של הקבלה נתן לי את ההבנה העמוקה ביותר של מה זה העולם הזה, מה אנחנו עושים בעולם הזה, מה המקום שלי כאן, איך הדברים מתנהלים. זה פשוט חיבר אותי לידע מאוד מאוד עמוק ושנראה לי מאוד מאוד נכון והגיוני.
אז את אומרת, את הלכת לחפש את עצמך, חיפשת בתורות אחרות, ומצאת שהקבלה שלנו היא הכי קרובה לליבך, והכי נכונה לטעמך, ובזה התפתחת. נהוג היה לחשוב, ותסבירי לנו למה זה לא כך, שנשים צריכות להתרחק. אני זוכרת, כשאני נתקלתי בקבלה בימים עברו, אנשים אמרו, נשים לא לקבלה, ואם גברים, אז זה רק מעל גיל 40, ואחרי שהם מתחתנים, גדלים, מספיק בשלים. מה יש לך לומר על זה, אורנה?
קודם כל, הקשר של לימוד קבלה אצל נשים, אנחנו שמענו אותו הרבה מרבנים, והרבנים גם אומרים שאישה, מבחינה רוחנית, הרבה יותר מפותחת, מגיעה הרבה יותר מתוקנת לעולם הזה,
כן.
ושלמעשה, בהרבה מקרים, אישה מתנדבת לרדת בגלגול לגוף, בשביל לתמוך בהתפתחות הרוחנית של בן הזוג שתפגוש. גם אם זה אומר שהאישה עושה לו צרות צרורות וממררת לו את החיים. זו גם תמיכה מסוג מסוים, זה שיעורים שהוא צריך ללמוד. האיסור על לימוד קבלה לנשים ולאנשים מתחת לגיל 40 היה מאוד נפוץ עד לפני כמה עשורים. אבל מכיוון שהזמנים משתנים, ואנחנו נמצאים כרגע מאוד סמוכים לסוף האלף השישי לספירה העברית, כאשר בסוף, אל סוף האלף השישי, יש לנו בערך 222 שנה, משהו כזה, שאנחנו מגיעים לנקודת הסיום, כולנו צריכים להיות מתוקנים. כולנו צריכים להגיע לגמר התיקון שלנו, גם כאינדיבידואלים וגם כחברה שלמה. לכן כל אחד צריך ללמוד קבלה בימינו. בלי שום הבדל, אפשר ללמד קבלה גם בילדים בבית ספר יסודי. הם יבינו, כל אחד יבין על פי התפיסה שלו, על פי היכולת שלו לקלוט וליישם את הידע הזה.
תסביר לנו מה זה קבלה. מי שלא לא יודע, מי שלא קרוב, רק שמע על קבלה. ככה בקצרה, אבל במילים שכל אחד יוכל להבין.
אוקיי. אז הקבלה היא למעשה אוסף עצום של ידע שהצטבר לאורך המון המון שנים. בעם היהודי, ואחר כך גם עבר לגויים, לנוצרים, יש גם קבלה נוצרית. הקבלה התחילה, טוענים, אפילו מימי אברהם אבינו, שהיה רואה בכוכבים, הוא היה אסטרולוג מאוד, מאוד מפותח, והמשיכה להתגלגל לתקופת התנאים, ומשם הלכה והתפתחה עוד ועוד. והייתה בהתחלה בערך עד הספירה, עד המאה השישית לספירה, הקבלה הוא עברה בעל פה, ממורה לתלמיד. והחל מהמאה השישית אנחנו רואים כבר התחלה של יצירה של כתבים שמכילים תכנים של הקבלה.
אז בהתחלה זה עבר, סודות הקבלה, זה סודות למעשה?
הם למעשה סודות, מכיוון שזה עבר בתחומים מאוד מאוד מצומצמים, של אנשים שלא מסוגלים לקלוט ולהבין את התחום הזה של קבלה.
ואחר כך זה עבר בכתב, התחילו לכתוב את זה?
אחרי זה התחילו לעלות על הכתב.
מי כתב אותם?
אנחנו יודעים שיש כתבים שנכתב, ידע שכבר התחיל לכתב במאה השישית, במאה התשיעית כבר בגלות בבל, הרב האי גאון כתב ספרות קבלית, וכך זה המשיך עד המאה ה-12 בפרובנס, התחילו לפרסם מאמרים בכתב, בכל מיני נושאים בתחום הקבלה, משם זה עבר ליהדות ספרד, אוקיי? ואחרי גירוש ספרד, המרכז הקבלי בעולם עבר לישראל, בעיקר בירושלים ובצפת, ושם התחילו להופיע כתבים של הרמ"ק, הכתבים של רבי חיים ויטל, שהיה תלמיד של הארי הקדוש, וכל המקובלים היותר עכשוויים. וכשאחד מהם הוא הכי דומיננטי בעידן שלנו, כאשר תורת הקבלה מתפשטת ונפוצה בצורה כזו, זה בעל הסולם, הרבי אשלג.
אז אנחנו נצא לשיר, ולאחר מכן אנחנו נתחיל לדבר על הסודות שתמונים בקבלה, והסודות שיש ב-72 שמות השם.
עין בית השמות.
עין בית השמות.
או ימים טובים של השמש במזורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר. או ימים טובים, לא אכפת לך הפסולת והדיזל והסולר באוויר. ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו הבעל הבית של העיר. ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל. ואלה הם ימים טובים שהלבבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים. ואתה מביא לבוסם של פרחים. או ימים טובים ואפשר אז באופנוע ברחובות ריקים לנסוע תותחים. ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו בעל הבית של העיר. ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל. כי אלה הם ימים טובים שהלבבות מתרחבים. השמש במזורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר.
חזרנו, ואני רוצה באמת לשאול אורנה על הקבלה ועל עין בית השמות, שזה משהו שלא הרבה מכירים, מעט מאוד אנשים נחשפו לזה. תאמרי לנו מה זה אומר א' ב' השמות, ואנחנו, אני תכף אנסה גם להקרין את השמות.
עין ב' השמות זה למעשה סט של 72 צירופי אותיות, שכל אחד מהם יש בו בדיוק שלוש אותיות, והם למעשה כוחות, אפשר לקרוא להם כוחות אלוהים מאוד מאוד חזקים, שיצרו את אחד מהניסים הגדולים ביותר בהיסטוריה, שזה קריאת ים סוף. עין בית השמות מוליכים תדרים מאוד מאוד חזקים מהעולמות העליונים אל העולם שלנו. הם למעשה משמשים ערוצים, מעין ערוצים, שמחברים אותנו אל העולמות העליונים. וכל אחד מצירופי אותיות האלה, יש לו אפיון מסוים, יש לו תדר שמהדהד בצורה קצת שונה, וכל עין בית השמות בכללותם, אפשר לומר שמכסים את כל תחומי הבריאה, את כל תחומי החיים אצל האדם, גוף, רוח ונשמה, ואנחנו יכולים להיעזר בהם בשביל לעשות את התיקון שלנו. ומכיוון שהם יצרו את אחד הניסים הגדולים בהיסטוריה, יש לנו יותר לעבוד איתם היום בצורה אישית וקולקטיבית.
אז העין בית השמות זה מסודות הקבלה הכמוסים?
זה הרבה סודות שהיו כמוסים לפני המון שנים, נפתחים היום. על עין בית השמות התחילו לדבר באחד הספרים הקדומים שיצאו, שזה רזיאל המלאך. הוא פירש את עין בית השמות ככוחות שמימיים בצורה מאוד מאוד קשה להבנה, מאוד מאוד מופשטת ואזוטרית. לאורך השנים היו הרבה מקובלים שפרשו בדרכים שונות את עין בית השמות, אחד מהם היה הרמז, אוקיי, רבי משה בן זכותה, הרמק, ועוד מקובלים שלאחריו.
אז איך זה יכול להועיל לאדם הפשוט, העין בית השמות? מה הוא יכול לעשות עם זה? מה זה עוזר? מה זה פותח? אם את יכולה להסביר.
אוקיי. למעשה, אני מנסה לא לדבר בשפה קבלית גבוהה.
כן, לדבר בשפה פשוטה. שהציבור יגיד.
אבל להתחיל ממסובך.
כן.
העין בית השמות עוזרים לנו להרחיב את המודעות שלנו, אוקיי? להתחבר לתדרים גבוהים, להוריד על עצמנו אורות, ולבצע התמרות. כלומר, לבצע שינויים בכלי שלנו, כדי שהוא יהיה מוכן לקלוט יותר אורות.
אני אקרין עכשיו את עין בית השמות. אני אראה אותם על מנת שאת תדברי ותאמרי לפני כן אולי למה זה יכול לגרום לבן אדם שנמצא בתקיעות, לדוגמה, מה זה יכול לפתוח.
אוקיי. תלוי באיזה תחום התקיעות בחיים. יש כל מיני סיבות להיווצרות תקיעות בחיים. אני הבאתי פה איזו רשימת קניות קטנה.
אוקיי, אז אני כן, את יכולה לדבר, ואני בינתיים מקרינה אותם על המסך שם, הצופים, יש לנו גם מאזינים שמאזינים לתוכנית, אבל התוכנית גם משודרת בלייב, מצולמת, אז כל מי שצופה יוכל ליהנות כרגע מהתמונה, ומי שרק מאזין, אז יכול רק לדמיין בכך שאת תסבירי. בסדר? אז את יכולה קצת לדבר בינתיים על האותיות, ואני אקרין אותם.
אז למעשה, כשאנחנו סובלים מחסימות, אנחנו יכולים לעזר בעין בית השמות, כדי שיפתחו את הערוצים החסומים שמפריעים לאור להיכנס לחיים שלנו. עכשיו, אתם בטח רוצים לדעת מה הסיבה להיווצרות של חסימות בחיים.
כן, עכשיו, המאזינים כבר, הצופים יכולים לראות, זה כבר מוקרן.
עין בית השמות. כן. אוקיי, יש לנו פה 72 צירופי אותיות שמתייחסים לכל תחומי החיים. אין בעיה אצל האדם שאי אפשר לפתור באמצעות עבודה עם צירופי האותיות של עין השמות. אוקיי? אז למה אנחנו סובלים מחסימות? אוקיי? הן יכולות להיווצר גם מגורמים חיצוניים, אבל אנחנו יכולים ליצור חסימות במו ידינו ולהכשיל את עצמנו. ואנחנו עושים את זה המון למעשה.
אוקיי, אז עכשיו הם רואים את העין בית השמות.
רואים את העין בית השמות.
והם רואים את האותיות. אז תסבירי איך עכשיו, מה בן אדם? עכשיו, אם בן אדם, ניתן דוגמה, הוא מרגיש שיש לו חסימה והפרנסה שלו לקויה. אוקיי, זה בסדר? זו שאלה טובה?
כן, תלוי מה שורש החסימה. אוקיי. אבל באופן כללי, צירוף האותיות סמך א' למד.
סמך א' למד.
כן, נמצא במספר 45 בטבלה.
בוא נראה, אוקיי. באמצע, במרכז, אפשר לראות אותה במרכז. אוקיי.
זה באמצע, והוא עוזר לנו לפתוח חסימות שקשורות בשפע בכלל ובפרנסה.
אז מה הוא אמור לעשות, אותו אדם שזה, רק להסתכל על האותיות?
להסתכל זה לא מספיק. צריך להיכנס למצב של מדיטציה, ולמעשה לעשות פעולה של הטמעה של צירוף האותיות בגוף ובנפש. עושים את זה בצורת הדמיה. אנחנו נכנסים למצב של התרגעות. אנחנו מדמיינים אור גדול, נשפח אלינו מהאינסוף. אנחנו מדמיינים את שלושת האותיות של הצירוף מתקרבות אלינו. בדרך כלל מדמיינים אותם נעמדות מול העין השלישית באזור המצח ומקרינות אלינו. אנחנו מרגישים שאור גדול בא מאין סוף ומקרין את עצמו דרך האותיות אל תוך הגוף שלנו. והאותיות חודרות דרך העין השלישית לתוך הגוף ומתחילות למלא את הגוף באנרגיה שלהם. ועם התחושה הזאת של האותיות שממלאות והערה שצירוף האותיות מסתובבת אצלנו בגוף, אנחנו פשוט נשארים למספר שניות. אפשר גם לבקש בקשות.
אז בואי נעשה תרגיל, אוקיי? נעשה תרגיל שהצופים יוכלו, בכמה דקות של מדיטציה שאת תתני כרגע, להתחבר לנושא, בואו ניקח בריאות. בריאות זה משהו שכולם צריכים, בריאות הגוף, בריאות הנפש.
בהחלט.
ואת, אני אתן לך עכשיו דקה, שתיים, לעשות איזשהו סוג של מדיטציה.
מאוד מהירה, כן.
מהירה. כן. ותאמרים להם על מה להסתכל, מה לעשות. אני מציעה צופים שכך תשבו לכם ברוגע, בניחותה. והנה אורנה, אוקיי. המיקרופון שלך.
אוקיי. לנושא בריאות, אנחנו משתמשים, אנחנו עובדים עם צירוף אותיות, מם, הי, שין. הוא נמצא במספר 6 בטבלה.
מם, הי, שין. זה למעלה, למעלה במרכז.
כן. כן, הצירוף הזה עוזר לנו לפתור בעיות בריאותיות גם בגוף וגם בנפש. אנחנו צריכים לזכור שרוב בעיות הבריאות שלנו מגיעות בגלל חוסר איזון, בגלל שיצאנו מאיזון. לא משנה איזה בעיה בריאותית, כולל פציעות. אז אנחנו יושבים בצורה נינוחה, אנחנו עוצמים את העיניים, לוקחים כמה נשימות עמוקות, ואנחנו מדמיינים קרן אור לבנה וחזקה, יורדת אלינו מהאינסוף, כאילו שבאיזשהו מקום הדליקו פרוג'קטור מאוד מאוד חזק שמאיר עלינו. ואז אנחנו מדמיינים שדרך קרן האור הלבנה הזו יורדות אלינו שלוש אותיות, מם, היי ושין. והן הולכות ומתקרבות 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 אלינו עד שהן נעמדות ממש מול המצח שלנו. האור זורם דרך האותיות ומקרין אותם על המצח שלנו, והאותיות חודרות לתוך הראש דרך העין השלישית, ומהראש צירוף האותיות מם הי שין יורד לתוך הגוף ומתחיל להיטמע באיברים הפנימיים, חודר לכל תא בגוף ופשוט מאיר אותנו מבפנים. אפשר גם לכוון את האור של האותיות מם הי שין לכיוון המצח, לכיוון הלב ולכיוון מקלעת השמש, ושאנחנו נמצאים עם ההערה של הצירוף מם הישין, אנחנו פשוט נותנים לאותיות לעשות את העבודה שלהם בשדה האנרגיה שלנו, ולהתמיר את כל מה שיצא מאיזון, את כל מה שמקולקל, את כל מה שמפריע לנו, ופשוט אנחנו מאפשרים לאותיות לעבוד בתוכנו, ואנחנו נושמים בצורה עמוקה, עד שאנחנו מרגישים שמצינו את התהליך, ואז אנחנו מחזירים את המודעות לכאן ולעכשיו, ופותחים את העיניים.
אז אתם מוזמנים לפתוח את העיניים, ולהיות איתנו שוב. קיבלתם ככה בשידור...
הצצה מין, קטנה מאוד.
הצצה לסודות ולכוח, שיש באלף בית השמות.
עין בית.
עין בית השמות, סליחה. שהם למעשה שמות הקדוש ברוך הוא?
הם חלק מהכינויים של הבורא. כפי שהקבלה מלמדת, הבורא הוא אחד, אבל הוא מגלה את עצמו בעולם החומר דרך כל הכינויים שלו. אז הבורא יש המון כינויים. יש את הכינוי יוד ה' וו ה' ושם עדנות, שזה א' ד' נון יוד. יש את כל ה... צירופים השונים של שם הוויה כשלעצמו, יש את כל הסט של עין בית השמות, יש את השם הארוך ארוך של, שיש בו 42 אותיות, שהוא שם מבית, שמוצפן בתפילת אנה בכוח, ויש המון המון הופעות של כינוי הבורא בעולם שלנו, שכל אחת מהן מייצגת אספקט מסוים, ופעולה מסוימת של הבורא בחיים שלנו.
את מלמדת קבלה. איפה את מלמדת את התורה הזאת, את הגישה הזאת?
אני מלמדת שיעורי קבלה בסדנאות, דרך המכון ללימודי רוחניות. יש לי סדנה פעם בשבועיים, בימי ראשון בערב, כל פעם בנושא אחר. עכשיו למשל אנחנו לומדים את סוד האותיות העבריות. אז לאורך השנת הלימודים, כל שבועיים, נושא אחר, יש סדנאות שבאות בסדרות, יש סדנאות שבאות בבודד, חלק מהסדנאות הם על עין בית השמות, וחלק בנושאים אחרים. ואני מלמדת גם בחול. איך אני מלמדת? אני פשוט מקליטה קורסים באנגלית, ואני מעלה אותם על פלטפורמה, ואנשים דוברי אנגלית יכולים ללמוד את הקורסים האלה.
אז את אומרת שהרבה אנשים שהם גם לא יהודים, לומדים את תורת הקבלה?
יש המון המון משיכה לתחום הזה. כנראה שמשהו אומר ללא יהודים שכאן יש אמת, שאת זה כדאי ללמוד, כי שזה יענה להם על שאלות.
זה מעניין
רוב,
מאוד.
רוב התלמידים שלי מחול הם לא יהודים.
הם לא יהודים.
לא יהודים.
זה מאוד מעניין. אם אנשים מרגישים תקועים בחיים, דיברנו על תקיעויות, מה הם יכולים לעשות? בכל מיני תחומים, כל אחד בתחום שלו.
יש המון דברים שאפשר לעשות. קודם כל אפשר להתחיל לשנע שפע לתוך החיים בצורה יזומה, על ידי לימוד, על ידי הרחבת המודעות, על ידי פעולות אלטרואיסטיות לטובת הכלל.
התנדבות.
התנדבות, מתן צדקה, ללמד אחרים, לעשות מעשים טובים לטובת אחרים, אפילו ביקור חולים. כל מה שאנחנו יכולים לעשות בלי לצפות לתמורה. פשוט מפני שאנחנו רוצים להשפיע טוב. בדרך כלל אנחנו תקועים בגלל שאנחנו נמצאים מעניינים שלנו ולא פותחים את עצמנו להזרמת שפע דרכנו. וברגע שהשפע נכנס אלינו ונתקע אצלנו ולא מוזרם הלאה, אז הוא פשוט נעשה כמו איזה ביצה אחורה שלא מתקדמת לשום מקום. בסופו של דבר הערוצים שלנו עלולים להיסתם, ואז אנחנו לא נוכל לקלוט שפע נוסף. זה כמו הצירות.
אז זה כמו צינור למעשה.
נכון.
שכשהצינור הוא סתום בצד אחד, אז השפע לא ממשיך לזרום.
לא ממשיך לזרום, כי זה סתום. עכשיו, אם אנחנו רוצים לקבל שפע, אנחנו צריכים להיות כלי להזרמת שפע.
זאת אומרת, צריך לתת על מנת לקבל.
בדיוק.
זה מין גלגל כזה, ככל שאתה...
צריך להיות חלק מכל התהליך, נותן, מכל הגלגל הזה.
אתה נותן, אתה מקבל, סוג של זרימה.
בדיוק.
אז זו, זו באמת המלצה טובה, ואני בכל השידורים שלי ממליצה להתנדב ולתת, שזה, יש לזה סגולות נוספות, ואת מדברת גם על תקיעות, שזה גם יפה שזה מגיע גם לכאן. טוב, הגענו לקלפים הבאמת מאוד מאוד מעניינים שלך. בואי תרימי את הקלפים ותסבירי לנו המאזינים מה הם הקלפים האלה, איך הם נוצרו, איזה תמונות יפות, אפשר לראות את זה במצלמה, כן רואים?
כן, אלה קלפי עין בית השמות.
דברי קלפי, רק למיקרופון.
קלפי 72 השמות, אני יצרתי אותם כבר לפני 12 שנים. הקלפים מבוססים על צירופי אותיות של עין בית השמות. מה שעשיתי זה... לקחתי את המהות של כל אחד מצירופי האותיות, ולפי המהות של כל אחד מצירופי האותיות ותחום החיים שהוא מדבר עליו, בניתי תשובות לשאלות, בניתי שיעורים רוחניים, ואיתם אנשים יכולים להתייעץ.
Aha.
אז לאחר שבניתי את התשובות, לאחר שחיברתי את התשובות, חיברתי לכל צירוף אותיות ציור.
אז בכל קלף יש את צירופי האותיות שדיברנו עליהם וצפינו בהם.
יש צירוף אותיות אחד.
אז יש לך 72 קלפים כאן, מן הסתם. ולכל אחד מהם צייר ציור, שאיך הוא הגיע הציור הזה ומה המשמעות שלו?
לקחתי את ה... מכיוון שהציורים שלי הם ציורים מטאפיזיים ורוחניים, לקחתי את הציורים בשביל הקלפים לצורך הקלפים. הציורים כבר היו. כל מה שהיא צריכה לעשות זה לשדך.
את התאמת אותם.
התאמתי, בדיוק.
מי יכול להשתמש? זה למטפלים או לציבור?
הקלפים לכל אחד. משתמשים בהם הרבה מטפלים, הרבה אנשים שקוראים בקלפים, הרבה מאמנים אישיים.
אנשים מן היישוב?
אנשים מהיישוב לגמרי, בוודאי.
זאת אומרת, אם אני רוצה לפתוח לי, או מה, בן אדם שהוא מקשיב לתוכנית, והוא רוצה את הקלפים, מה הוא יכול לעשות איתם?
העניין הוא שהקלפים האלה הם מאוד פשוטים לשימוש. כל מה שצריך זה לקבל מסר. אם יש שאלה, שואלים את השאלה, מערבבים את הקלפים, מוציאים קלף אחד,
בואי נעשה משהו כזה. בשידור חי?
אוקיי.
Okay. יאללה.
מה נשאל?
מה נשאל? נשאל משהו על עם ישראל?
מסר בשביל עם ישראל? מסר כללי?
מסר בשביל עם ישראל כללי?
אוקיי, אז אנחנו מערבבים את הקלפים, ואנחנו שואלים מה הציבור היקר בעם ישראל צריך לדעת כרגע. אני לא כך יודעת לערבב קלפים.
אני יכולה לעשות לך את זה, אני מומחית.
כן. אנחנו מציעים קלף אחד, צירוף האותיות חטא היוו, ואנחנו יודעים שצירוף האותיות חטא היוו מדבר על נושאים של קנאה בעיקר. אוקיי? צירוף האותיות חטא היוו עוזר לנו לנטרל קנאה וכוונות להרע. ולא סתם יצא צירוף האותיות הזה, כי מתרוצצת אנרגיה שלילית בציבור בתקופה האחרונה מאוד מאוד אינטנסיבית.
נכון. Okay. אנחנו מרגישים את המתח הזה בעם, אז מה זה בא מקנאה אחד מהשני?
אנחנו מרגישים פילוג, אנחנו מרגישים שאנשים מערימים מכשולים אחד כנגד השני. אנשים חושבים שהם יכולים להרוויח על חשבון אחרים, שזה דבר מוטעה לגמרי. המון, המון אנרגיות קשות, כן. שמסתובבות סביב התדר הקשה הזה של קנאה.
כן.
אז זה התדר שאנחנו זקוקים לו כרגע, חטא היוו, בשביל להתגבר על הקושי הזה.
מעניין. נצא לשיר ואחר כך נעשה עוד פתיחה? יאללה.
בכיף.
נחזור לדבר. אז את יצרת את הקלפים האלה. יש לך עוד קלפים שיצרת, או שאת יוצרת, או שיש לך עכשיו?
אני יוצרת כל הזמן, אז חיכה מסוגים של
המלך שלמה. רגע, עכשיו. תדברי.
יצרתי מספר סוגים של קלפים. קלפי המלך שלמה. קלפי האותיות מגלות, א' ב' לאוהבים, כולם נמצאים באתר שלי, והם כולם מבוססים על ידע קבלי, על עין בית השמות, או על האותיות העבריות, על יד האותיות העבריות.
כשאת מלמדת קבלה, ותלמידים מגיעים אלייך, איך מתנהל שיעור? איך אתם למדים את החומר הבאמת לא פשוט הזה? איך את מצליחה להעביר את הידע?
קודם כל, מתמקדים כל פעם בנושא מאוד ספציפי. Okay, אנחנו מדברים בנושא מסוים. השיעור מתנהל כהרצאה, עם מקום לשאול שאלות. נכנסים לעומק של ידע מתחום מסוים. אם למשל אני מלמדת את התחום של עין בית השמות, אנחנו בסדנה מסוימת מתייחסים לכל התחום הזה של הזרמת שפע. ובסדנה אחרת נתייחס לתחום של זוגיות ויחסי אנוש בכלל. בסדנה אחרת נדבר על הגשמה עצמית, ובסדנה נוספת נדבר על ריפוי קבלי.
אז התלמידים מקבלים ממש כלים פרקטיים לחיים, או שזה רק מאוד ברמה...
מאוד פרקטיים. מאוד מאוד פרקטיים, מכיוון שאנחנו מבצעים... מדיטציה תוך כדי שיעור, אני מלמדת אותם איך לעשות, איך לעבוד עם צירופי האותיות, איך להטמיע אותם, איך לגלות איזה צירוף אותיות הם זקוקים לו ברגע נתון, כי לא תמיד אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שאנחנו חסומים, אבל אם נתחיל לחשוב ולנסות לגלות דרך השכל מה חוסם אותנו, אנחנו נגיע למבוי סתום. לכן אנחנו עושים הרבה פעמים בחירה אינטואיטיבית.
כן. הגיע אליי כאן שאלה, לגבי זוגיות, יש כאלה שמרגישים שהם חסומים מבחינה זוגית. מה העצה שאת יכולה לתת להם מהקבלה?
כל נושא הזוגיות, אנחנו צריכים קודם כל לבחון את היכולת שלנו לצאת מעמדה של נפרדות, שאנחנו לעצמנו, בתוך העולם הפנימי האנוכי שדואג רק לעצמו, והם אנחנו מסוגלים לפתוח את עצמנו כדי לשתף עוד אנשים בחיים שלנו. הבעיה של זוגיות יכולה, בעיות בזוגיות, יכולות להיווצר מכל כך הרבה נושאים שמתחילים ביטחון עצמי נמוך, בקרמה שסחבנו איתנו מגלגולים קודמים לגבי כל נושא הזה של זוגיות, אפילו בעין רע שמישהו עושה עלינו בתחום הזה, או איזושהי הקפדה שיש עלינו, הורים שחוסמים, חוג חברתי.
הורים שחוסמים, תפרטי.
גם הורים שחוסמים, כן.
מה זה אומר?
יש הורים שקשה להם לשחרר את הילד.
אוקיי. שחבל הטבור,
חבל הטבור, לא מנתקים אותו לעולם.
ובכך?
לא משחררים, והילד, הילד מסכים עם זה. מה, הילד לא הולך ועל דעת עצמו, מנתק את עצמו מההורים, אלא ממשיך להסתמך על ההורים, לשאול לדעתם בכל דבר. הוא למעשה יוצר לעצמו חסימה נוראית בזוגיות, אם הוא כל דבר צריך לשאול את ההורים. יש עוד סיבות לבעיות בזוגיות, זה הבטחות שהבטחנו בחיים קודמים לאנשים מסוימים, שאנחנו הגענו לגלגול הזה, אנחנו לא מודעים להבטחות האלה, ובום, אנחנו תקועים עם כלי חסום, שהתדר של הזוגיות לא נכנס אליו.
ואיך אדם יכול לדעת את זה?
קודם כל, אנחנו עושים, אנחנו יכולים בצורה אינטואיטיבית לעבוד עם עין בית השמות ולבדוק מה החסימה שעומדת בפנינו בשגת זוגיות. באופן כללי, צירוף האותיות שעוזר לפתוח את הערוץ של זוגיות הוא שין א' ה'.
שין א' ה'?
שין א' ה'.
מהטבלה?
עוזר לבאדם, כן. עוזר לבאדם לפתוח את הערוץ הזה. עוד צירוף שעוזר לפתוח את הערוץ, את הכניסה של זוגיות לחיים, זה מם י' ה'. מם י' הוא תדר שעוסק באחדות, לצאת מנקודה של נפרדות, אין נקודה של אחדות, וכמובן שיש המון המון גורמים שאדם לא מודע אליהם, והוא צריך לטפל בהם בצורה אפילו תהליכית. אפשר לעשות עם צירופי אותיות אלה עבודה תהליכית עוצמתית מאוד.
הזכרת עין הרע, שזה גם נושא שמדובר בו הרבה, יש כאלה שמאמינים, יש כאלה שפחות מאמינים. אני יודעת שבכתובים שלנו כן מוזכר עין הרע. מה את יכולה לומר על עין הרע?
עין הרע למעשה היא אנרגיה שמישהו מייצר ומפנה אותה כלפי אדם אחר, והאנרגיה הזו היא מאוד מאוד עוצמתית. כל מחשבה, דיבור ומעשה מהדהדים בכל העולמות. במיוחד כשאתה מפנה קנאה או מחשבות שליליות או ביקורת כלפי אדם אחר, זה עלול לזהם את האדם שאליו מפנים את העין הרע בצורה אנרגטית, ואז יכולים לקרות לו כל מיני תקלות ותאונות וחסימות, חוסר, אפשר לקרוא זה חוסר מזל.
עכשיו, את טוענים, כן מאמינה בעין, את אומרת כן, שזה קיים.
טוענים שמי שלא מאמין בעין הרע, עין הרע לא תפגע בו, אני לא חושבת שזה מדויק. אבל מה שנכון הוא שכל עוד אנחנו שומרים על תדר רוחני גבוה, ואנחנו מחוברים לאספקטים הרוחניים והנאצלים והגבוהים שלנו, אנחנו פחות ניפגע מההשפעה של עין הרע.
כי מה יש? הגנה.
כי אנחנו פשוט, אנחנו לא ניפול אל התהומות שהאנרגיה הקשה הזאת מנסה להוריד אותנו אליה.
ואיך אפשר להתגונן? מעין הרע. יש את העיניים הכחולות וכל מה ש...
יש את העיניים הכחולות, יש את צירוף האותיות א' למד ד'.
א'
למד ד'. אני חושבת שהוא במספר 5 או 6.
כרגע לא מוקרן, אבל...
א' למד ד', עוזר נגד עין הרע.
בסוף שוב.
בשיעורי קבלה אנחנו עובדים עם עוד כל מיני כלים קבליים שעוזרים לנו להתמודד עם עין הרע. למשל, חותמי המלך שלמה, שאת הנושא הזה אני מלמדת, ויש חותמים שעוזרים לנו לעבוד עם התדר הנוראי הזה של עין הרע וקנאה. יש פסוקים מהתהילים שעוזרים לנו להתמודד עם עין הרע והתוצאות שלה.
בעצם זה שקוראים אותם רק?
זה שקוראים וקוראים פרקי תהילים מסוימים מאוד, ולאחר קריאת הפרק תהילים אומרים תפילה שמופנית לשם מקודש, שם מקודד בתוך המזמור. את זה מלמד אותנו הרב היגאון בספר, בספר שימוש תהילים, שנכתב עוד במאה התשיעית. זה אחד הנושאים שאנחנו לומדים. יש כל מיני שמות קודש שעוזרים לנו להתגבר על עין הרע, וכמובן כל מיני פרקטיקות מהקבלה המעשית.
הזכרת עניין של הקפדה. אמרת, שמעתי שאת אומרת, אם מישהו מקפיד עליך?
מקפיד זה אומר, יש לו ביקורת כלפיך. הוא מחפש אותך.
זאת אומרת שמישהו כועס במיוחד על אדם מסוים, כי הוא מרגיש שנעשה לו עוול, או נעשה לו משהו רע על ידי
הקפדה.
האדם, והוא חושב עליו כל הזמן, ומעביר לו אנרגיה רעה, אז מה קורה? זה אנרגיה שיכולה לפגוע?
זה אנרגיה שיכולה בהחלט לפגוע, כן.
אני נתקלתי בזה לפני כמה שנים בפעם הראשונה ששמעתי, וזה מאוד הפתיע אותי. אבל כנראה שיש משהו באנרגיות.
דברים כאלה קורים, ואני פוגשת המון מקרים של תקיעויות איומות בחיים, בגלל אין הרע, בגלל הקפדות, בגלל שמישהו חושב עליך דברים שליליים. זה פשוט, זה קורה, אני למדתי את זה על בשרי, זה קרה גם לי, וזה קורה להמון אנשים מסביבי. והייתי אומרת שניקח את החטא היבב הזה ונעבוד איתו בצורה
אז
אינטנסיבית.
אז את אומרת שמי שיכול לדמיין את האותיות האלה, זה מין הגנה כזאת שיכולה להפות.
חטא היבב מנטרל את כל האנרגיות שקשורות לקנאה ואין הרע. אוקיי? גם מה שאנחנו מוזרם אלינו, וגם מה שאנחנו מזרימים לאחרים. גם אנחנו חושבים דברי ביקורת אל אחרים וכועסים עליהם, אבל כשאנחנו עושים את זה, זה עלול לפגוע גם בנו.
זה ממש מעניין.
כן.
יש לך חלום שעדיין לא הגשמת, אורנה?
אוי, יש הרבה חלומות.
משהו שקשור למקצוע הזה?
כן, אחד מהחלומות זה להגיע לכמה שיותר אנשים, ולוודא שהרבה הרבה אנשים לומדים קבלה, ומתפתחים מבחינה רוחנית. יש לי, אני חלק מכל הקבוצה הזאת של המורים, שנותנת כתף ופשוט עושה את זה, כדי להפיץ את הידע הזה, בתוך האנושות. בין היהודים ובין הלא יהודים.
בין היהודים והגויים ובין היהודים ליהודים.
נכון.
כשאת רואה את המצב באמת במדינה שלנו, אני רוצה ככה לדבר איתך באופן גלובלי, לא פרטני. מה אומרים על זה הקבליסטים? על המתח בעם, על הפילוג, על האלימות המשתוללת. אנחנו כל יום שומעים שפוגעים אחד בשני. בלי סיבה, בכביש, דברים שלא היו בעבר. מה קרה? מה קורה כאן?
דיברנו על זה שאנחנו לקראת גמר תיקון.
נכון.
ובתקופה הזאת, ההתפתחות הקולקטיבית והאישית שלנו מואצת. בשביל לקלוט יותר אורות ולסיים את התיקון שלנו בצורה יותר יעילה, מזמנים לנו כל מיני אירועים לחיים שאיתם אנחנו נצטרך להתמודד. כלומר, האירועים האלה גורמים לנו לבנות ולהרחיב כלים. אוקיי? וכאשר אנחנו נתמיר את הכלים האלה, נוכל לקלוט יותר אורות ולהתרומם מבחינה רוחנית לעבר השלב הבא.
מה השלב הבא?
השלב הבא זה שלב של הערה מסוימת, כן? הערה סיום התיקון.
זה הולך להיות יותר טוב או יותר רע?
בסופו של דבר זה יהיה יותר טוב. אבל מכיוון השינויים שהולכים לקרות הם כל כך אינטנסיביים, והתהליך הוא כל כך מהיר, מורידים המון המון בני אדם אל תוך עובי הקליפות, כמו שקוראים, אל תוך מקומות מאוד אפלים וחשוכים, כדי ששם הם יוכלו להרחיב ולבנות כלים. זה המקום שבו אנחנו מרחיבים כלים, ואז אנחנו צריכים להתמיר את המודעות, להתמיר את הכלים, ולצאת מתחום הקליפות.
מה אדם צריך לעשות ששומע את זה, כדי שיהיה יותר טוב? אם יש משהו שאפשר וצריך...
הדבר הכי פרקטי שיש להגיד לאדם, אם נדחפת מסיבה כלשהי לבצע איזשהו אבון, איזושהי פגיעה באדם אחר, לא ידוע לך למה, הרגשת דחף לפגוע באדם אחר, הפגיעה נעשתה, צריך לתקן אותה במהירות המרבית, לפצות את האדם שפגעת בו, להתחיל להבין מה קרה.
זאת אומרת, אם העלבתם מישהו, אם לקחתם, אם גזלתם, אם פגעתם...
לא לתת לכלי הזה להישאר לא מותמר הרבה זמן. לתקן כמה שיותר מהר.
לבקש סליחה או לתת...
לבקש סליחה, לפצות. לקום על דעת עצמך, מיוזמתך האישית, לעשות מעשים לטובת הכלל, כדי לפצות על העוולה הזו שיצרת.
תשמעי, זה מעניין מאוד.
יש מה לעשות.
יש מה לעשות. זה שיש מה לעשות זה כבר טוב, זה שאת אומרת שזה יהיה ויגיע למקום חיובי יותר, זה מעורר תקווה.
כל ההתרחשויות סבינו פשוט באות להאיץ את ההתעוררות הכללית של האנושות, בדרך קשה מאוד, בדרך שהיא מאוד לא סימפטית.
תראי, אורנה, התוכנית שלנו כבר מסתיימת. יש לנו כמה דקות. יש לך ככה משפטים לסיום?
עוד משפטים לסיום?
יכלנו עוד לדבר שעות, אני יכולה לשמוע על הנושא הזה. אבל מה יש לך ככה לסיום, החוויה בתוכנית או בכלל על הנושא הזה?
וואו, ממה להתחיל?
מה לסיים?
עם מה לסיים? שוב, אני רוצה להדגיש שהתקופה הזו היא מאוד מאוד חשובה לכולנו. לעשות את ההתפתחות הרוחנית שלנו. לפתור כל מיני עניינים לא סגורים מהעבר. לפצות איפה שצריך לפצות. ובצורה יזומה לקום ולעשות ולפעול לטובת הכלל. וללמוד תכנים שמרחיבים לנו את המודעות. לנסות להתחבר כמה שיותר אל הרובדים היותר מקודשים שלנו. הרי נבננו בצורה דואלית, יש לנו רובדים מקודשים, ויש לנו קבוצה של משהו, רובדים שהיא של טומאה. אלוהים בנה את העולם זה לעומת זה.
כן.
אז לעשות הכל ולהתחבר לרובדים המקודשים שלנו.
תודה רבה, אורנה. תודה שהקדשת מזמנך והבאת את הנושא הזה כאן לרדיו סול. היה לי כבוד ועונג לארח אותך. מאזינות ומאזינים, תודה לטכנאי השידור שלנו, שוקי אברהם, שמלווה אותנו במסירות. תודה לאחד שלי, משה, שנמצא איתי תמיד. תודה לכם. אני רוצה לומר לכם שבשעה 6 התארח כאן ברדיו סול שגריר ברזיל בישראל, בתוכנית מיוחדת. אתם מוזמנים להאזין, להתראות בשבוע הבא, באותו מקום או באותה שעה. אני נעמי חייקה, חג חנוכה שמח. שמספרים פוגשים אנשים.